אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 118, מאמר פתיחה כוללת, אנחנו בתור א', שורה והנה, ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 118, מאמר פתיחה כוללת, אנחנו בתור א', שורה והנה של אות א'.
נמשיך, כי זה... עדיין ההתחלה, הוא עדיין אומר כל מיני דברים שאנחנו אפילו לא כדי לחזור, אנחנו גם כן דיברנו על זה הרבה פעמים, כן.
והנה לימד אותנו הרב אשר 10 ספירות כחב חגת נהים אינם באמת אלא 5 בחינות, כחב, זרענפין ומלכות, והוא סוד שם בן דלד יוד קי וו קי דקוצו של יוד הוא כתר, והיוד הוא חוכמה, והיוד הוא בינה, וו הוא זרענפין הכולל 6 ספירות חגת נהי, והי אחרונה הוא מלכות. וצריך לידע שהאותיות והספירות הם עניין אחד, אלא לפי הכלל שאין לך אור מתפשט בלי כלי, על כן כשאנו מדברים משניהם יחד, דהיינו כשהאור מלובש בהכלי, אז נקראים ספירות, וכשאנו מדברים מהכלים לבד נקראים אותיות. וזה סוד שאיתה בהמאור אשר הלבן שבספר התורה רומז לאור, והשחור שבספר התורה, דהיינו האותיות, רומזים לכלים.
אם ישנם שאלות אתם יכולים להרים ידיים ולשאול. אני לא אתן לך הרבה פעמים לשאול, אולי תחכה עוד. נו,
רק בבקשה, אם אתה יכול להרחיב את הדיבור, כל עצמותיי תרומנה, זה בן אדם הלך כבר, נגמר. מה הכוונה פה כל עצמותיי תאמרנה?
לא הבנתי.
בספר הזוהר...
לא, אני מבין שכתוב כל עצמותיי, כן, נו.
כל עצמותיי תאמרנה. בן אדם כבר נגמר, הנשמה למעלה.
כל העצמות אפילו, יש מוח, עצמות, גידין, בשר ואור.
נכון.
5 כלים. אלי, מה חשבת? על העצמות שלך? זה, על זה אין לך מה לדאוג, זה בטוח, זה יתפרק ככה. אלי, צריכים להגיע למצב שהעצמות תאמרנה, שאפילו הכלי של העצמות, זה כלי פנימי, חזק, כן? שיש בתוכו כבר מוח, כן? כלי של העצמות זה כלי לאור החוכמה, שבתוכו יש מוח, האור החוכמה. ואז אנחנו צריכים להגיע למצב שכל עצמותיי תאמרנה. מה זה תאמרנה? שכל העצמות עם האור בפנים הם יגלו את האור החוכמה הזה, ויגלו אותו אחר כך בבינה, בגידין, שיהיו עוד יותר חיצוניים. כל עצמותיי תאמרנה זה פעולה מצד הכלי של העצמות עוד לכלי יותר חיצון.
תודה.
אני מאחל לך את זה, בסדר? על עצמות אחרות אין מה לדאוג, איתם ברור מה שיקרה. תמיד צריכים לפרש כל הדברים האלה בצורה אמיתית. אתה קורא ספר שהוא מדבר על נשמה ולא על הגוף הבהמי שלנו. מה יש לך לדאוג לחמור הזה? זה חיה, כמו כל דרכי החיה, חי ומת. זהו. אבל בינתיים אנחנו צריכים לחיות את הגוף הרוחני שלנו, להקים אותו מתחיית המתים, כן? הוא מת עכשיו, תחיה אותו, תביא לו אור שייתן לו רוח חיים. בבקשה.
תודה.
שורה וזה סוד. וזה סוד שאיתה בהמאור אשר הלבן שבספר התורה רומז לאור, והשחור שבספר תורה, דהיינו האותיות, רומזים לכלים. פירוש על דרך שפירש הרמב"ן ז"ל בסוד הכתוב, יוצר אור ובורא חושך. הוא פירש שעניין הוצאת יש מאין נקרא בורא, כי הוא חידוש מה שלא היה מטרם שנברא, והנה באור, וכל טוב העונג הכלול באור, אין זה חידוש ובחינת הוצאת יש מאין, אלא הוא יש מן יש, דהאור וכל טוב כבר כלול במהותו יתברך עצמו. ועל כן נאמר, יוצר אור, דאינו עניין בריאה, אלא עניין יצירה, כלומר מצייר האור באופן שדרי מטה יוכלו לקבלו. אבל החושך, שהיא חידוש שנתחדש עם הבריאה, בהוצאת יש מאין, כלומר שאינו כלול חס ושלום במהותו יתברך, על כן נאמר ובורא חושך. והנה החושך הוא הופכי אמיתי להאור. ולפי זה צריך להבין איך אפשר זה שהחושך יהיה נמשך ויוצא מן האור. ובפנים מסבירות ענף א' הערכתי בזה, ואתייל כאן בקצרה. דנודע מה שאית בזוהר בדבר מטרת הבריאה, שהיא להנות לנבראיו, כי מדרך הטוב להטיב, ומובן דכל מה שאצלו יתברך הוא רצון, יהיה אצל הנבראים חוק מחויב ומוכרח. ונמצא דכיוון שחשב השם יתברך להנות לנבראיו, תכף הוטבע טבע מחויב בנבראים שירצו לקבל את הנעתו, דהיינו החשק הגדול לקבל שפעו יתברך. ותדע שזהו החשק נקרא כלי בערך שורש. ועל כן אמרו המקובלים שאין לך אור בלי כלי, כי הרצון לקבל הכלול בכל נאצל ונברא הוא הכלי, והוא גם כן כל מידת האור, כלומר שמקבל בדקדוק כפי שיעור שרוצה, לא פחות ולא יותר, כי אין כפייה נוהגת ברוחניות, ואפילו בהגשמיים אינה מסיתרא דקדושה.
זאת אומרת, הבורא כדי להיטיב לנברא, ברא את הנברא ברצון לקבל, וחוץ מרצון לקבל, אין בנברא יותר שום תכונה, שום רצון, שום כוח. רק כוח קבלה. כן? ועכשיו רק ישנה עוד מטרה, שלא רק למלות את הנברא ברצון לקבל, כי בזה נברא בכלל הוא לא מי הוא. אם הבורא ברא רצון לקבל וממלא אותו, אז אין נברא. יש כאן איזשהו מין דבר מכני, אלא הנברא הוא חייב להתמלות לא בסך הכל התענוג, אלא הוא צריך להתמלות באותו המעמד כמו שהבורא נמצא, ליהנות מהמהות הבורא, מהנצחיות, משלימות, מהרגשת המעמד שלו, לא בצורה שהוא נמצא בחוסר הכרה, אלא בהכרה השלמה באותה הדרגה כמו הבורא. לכן ברצון לקבל של הנברא נמצאת גם כן הרגשת הבושה, ההבדל, הפער בינו לבין האור, לבין הבורא. והרגשת הפער הזה, הרגשת הבושה, הרגשה הזאת היא שדוחפת את הנברא להתפתחות, שמתחיל להרגיש שחסר לו, חסר לו משהו חוץ מהמילוי, חסר לי להשיג משהו יותר גבוה מהמילוי, לא להיות כבהמה בלבד, אני חייב עוד משהו. זה לא שהנברא פתאום כך רוצה בעצמו, זה נמצא בו ממטרת הבריאה, מלכתחילה, ולכן בסופו של דבר האדם חייב להתפתח. מרגע שמתחיל להרגיש בשביל מה אני חי, למה אני חי, זאת שאלות זבעות לו מההרגשת הנותן, מההרגשת הבורא, אמנם שעדיין לא מרגיש אותו ממש, אבל שיש כאן עוד משהו חוץ ממנו, מתוך זה באה לו השאלה בשביל מה אני, למה אני, מאיפה אני, מה קורה כאן. אנשים שמתחילים מרחוק איכשהו לקבל הערה מהבורא, כך הם מגיבים. ואז הם מגיעים לקבוצה, למקום איפה שיכולים לקבל תשובה. זאת אומרת, התפתחות כדי לגלות את המקור החיים. מאיפה, מה, האור העליון, האלוקות, הבורא, בסופו של דבר מגלים. אבל הכל מתחיל מן השאלה מאיפה זה בא, למה זה בא, מה קורה כאן. כך אנחנו מתקדמים. כן.
הוא אומר כאן אין אור בלי כלי.
נכון.
עכשיו, אני רוצה רגע לדבר על העולם הגשמי. גם בעולם הגשמי זה ככה? בן אדם שסובל, הוא סובל בגלל שהוא פשוט לא מרגיש את הטוב שסביבו? אין לו כלי מתאים להרגיש את האור? אני לא...
אין אור בלי כלי, זאת אומרת, נגיד, עכשיו אתם עוד, אני לא רוצה לעורר בכם את החיסרון, אבל נגיד עוד שעה וחצי, אתם הולכים לארוחת בוקר. כן?
כן.
יש לנו ביום שישי, כאן ארוחת בוקר, אני לא יודע, אף פעם לא, אני לא איתכם בזה, כי אני רץ למלות תפקידי במקום אחר. כן? אני מתאה למשתי בזמן הזה, אני אגלה לחסות. אני לא יכול, זה, אתה יודע, זה...
יותר חשוב מה אני יכול.
כן. אז אתם תיהנו מהארוחה. נגיד יש מישהו חולה, חס ושלום, בינינו. הוא גם כן מגיע אתכם לארוחה, כי הוא רוצה להיות יחד עם כולם, הוא יודע שזו סגולה גדולה והכל. אבל הוא יושב, אתה ממש מרביץ את הארוחה, יש שם פיטה, כן, יש שם משהו ככה, כל מיני דברים טעימים, והוא... ברגע, ביום אחר הוא גם כן ממש משתתף בשמחה ובטעמים ובהכל. וכאן אין לו שום טעם, הוא יושב. כלפי זה לגמרי לגמרי, אפילו לא תחייה אלה, זה תפל, זה הכל לא נמצא. זה נקרא חוסר כלי. ישנם תענוגים למישהו, כן, עם התאבון בריא, חוסר תענוגים למישהו שאין לו תאבון. זה בעולם שלנו, שבכל זאת אנחנו רואים דברים גלויים. רק דברים גלויים בחומר, ולא בתענוג. כי בחומר הזה שעומד על השולחן, אתה מרגיש תענוג. ובחומר הזה שעומד על השולחן, שהוא גם רואה, הוא לא מרגיש תענוג. ברוחניות זה לא כך. ברוחניות מתגלה לך החומר, האור, המילוי, בתנאי שיש לך תאבון. בוא נגיד כך, אתם יושבים יחד, אתה ומישהו, החברך, חס שלום, חולה, כן? יושבים ליד השולחן, אתה רואה שולחן, מלא כל טוב, מה? והוא אומר, נו, אני לא רואה כלום. הוא לא רואה. אתה מבין? ככה זה ברוחניות. בגשמיות גם כן הוא יכול לראות, להגיד, אני לא רואה כאן שום דבר. הוא רואה, אבל זה... אבל ברוחניות, מפני שזה התענוגים, לא מלובשים באיזשהו פיטה, חומוס ומשהו, אז הוא לא רואה. גם אתה. זאת אומרת, מה שחסר לנו, חסר לנו הכלי, תיאבון. עכשיו אנחנו בינתיים חולים. כן? אנחנו חולים במחלה שזה נקרא האגואיזם שלנו, כן? שלכן אנחנו לא רואים את התענוגים רוחניים. יש לך מלא, כל העולם כאן זה לא העולם שלנו, זה עולם אין סוף. כל העולמות נמצאות כאן. הכל נמצא כאן. ואתה רואה במקום העולמות האלה, העולם שלנו. כי לזה יש לך תאבון, נולדת כך בצורה כזאת, שכאן אתה יכול לגלות את הטעמים. אבל לעולם הרוחני, אך ורק במידה שאתה קודם כל, איך להגיד, רוכש את התאבון, אך ורק בתנאי הזה אתה מגלה את האור. האור נמצא, רק אתה לא יכול לגלות. רק במידת החיסרון אליו אתה מגלה חלק ממנו, כמה שחסר. אז איך אתה תדע, אתה יכול לשאול, איך אני יודע מה אני צריך לגלות? אני אף פעם לא ראיתי אור, אני לא יודע מה זה. אם תגיד לי על איזשהו טעמים שישנם, אז אני יודע שכדאי לזה להשתוקק. אז אני אחשוב על זה, אני אדבר עם אחרים על זה, או אני אקרא איזשהו ספר, אני אראה איזשהו תוכנית בטלוויזיה, כן, איך שהם עובדים עליי, כדאי לך, זה טעם, זה. כאן זה כלום. לכן מתעורר בנו רשימו. משהו כן. ואני צריך לבוא לקבוצה, לספרים, ולשמוע מהם שכדאי לי. לעורר את עצמי. אבל בלי חיסרון, אם אני לא מעורר אותו, אני לא אגלה את הרוחניות. אין כפייה זה נקרא, אין כפייה ברוחניות. זה הכל לפניך. בבקשה. לא רוצה, אז מה אתה רוצה? אתה לא רצית. כן.
אנחנו בתקופה האחרונה מדברים הרבה על ה-99%.
כן.
שאין להם את הנקודה שבלב. אז מה בעצם אנחנו רוצים מהם? אין להם שום השתוקקות, כי לא התערה בהם הנקודה הזאת, ובכל זאת הם חוטפים סבל כל הזמן. אני לא מבין פה מה ההיגיון בזה. זאת אומרת, כמו שאמרת, צריכה להיות איזשהו זיכרון של איזשהו טעם בשביל לרצות את זה. אז מה אנחנו רוצים מה-99% המסכנים האלה? הם אין להם שום התעוררות, אין להם שום כלום. הם רק חוטפים מכות כל הזמן, אז מה הטעם בזה? אני לא מבין.
הם מתעוררים מהמכות, אנחנו צריכים להביא להם שיטת ההתפתחות ללא מכות. אתה שואל, אז איך הם התפתחו ללא מכות אם אין בהם רשימות? אם אין בהם...
אם בהם את הטעם, כמו שאמרת.
טעמים, כן. רשימות זה שמעוררים לטעם לזה. נכון, אבל בהתקללות איתנו יחד, הם יקבלו את הרשימות. גם בעולם שלנו. אני יושב בבית, מספיק לי ככה, אתה יודע, כוס קפה, משהו, עוגה קצת, שככה... אשתי עשה עוד משהו שם, כל אחד לפי מה שיש לו. וטלוויזיה לפני, או כדורגל, בכלל, מה צריך לבות? פתאום, בכדורגל יש לך 100 פרסומות, ומתחילים לבלבל אותך ולנפח אותך, אתה כבר שוכח על כדורגל. אתה כבר, או, לא לשכוח על זה ולזכות על זה, זה דברים טובים, שמיעי, בוא נקנה, בוא נעשה. אתה... מתחילים לעורר אותך, לעורר אותך. אנחנו לא מבינים עד כמה שאנחנו מושפעים מהסביבה, בלי השפעת הסביבה, היינו חיים כמו חיות ביער. כי לפי הגוף שלנו, אנחנו לא דורשים שום דבר חוץ מזה. חוץ מממש דברים הכרחיים. מעבר להכרחיות, זה הכל מה שחברה לוחצת עליי ואומרת לי, כדאי, 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 אתה חייב. אם החברה, תתאר לעצמך, עכשיו, תגיד לי, מכל החורים, מכל הכלי תקשורת, מכל הפינות, מכל שאני ידע, כדאי, כדאי, כדאי לך לרוחניות. אז אני, חוץ מהחיה הזאת, שאני זה, כן? אני ארצה רק רוחניות. סך הכל, זה מה שאנחנו צריכים. רק להעמיד סביבנו, האמצעי הזה, הסביבה הנכונה, ואז אין לי שום בעיה להגיע לכלום. אני לא צריך שתתעורר ברשימו, הם יעשו את העבודה הזאת. החברה החיצונית, החיצונה הזאת. אני לא צריך רשימו. רשימו מתעורר באנשים מיוחדים כמוך. שפתאום בא להם איזשהו הקיצה, כן, מאחורה, והם רצים קדימה. זה טיפול מיוחד מהשמיים. אבל האחרים הם על ידי, אך ורק על ידי הסביבה. לכן, אם אנחנו לא נבנה סביבה הנכונה, סביב כל האנושות, זאת אומרת, נפרסם להם את כל הידיעה הזאת, הם מסכנים יתקיימו ויתקדמו רק על ידי המכות גדולות. כן. נו, נמשיך.
שורה וברור. וברור שהכלי משונה צורתה מן האור, דעל כן נבחנת תחת שם כלי, ולא בשם אור, וצריך להבין עניין שינוי צורה הזאת. אמנם כן, זה הרצון לקבל לעצמו, הוא שינוי צורה גדולה, מפני שאין צורה הזו נוהגת כלל וכלל, בהמעציל יתברך, דמימי יקבל חס ושלום. אלא שנתחדשה על דרך המצאת יש מאין, עכשיו בהנאצל הראשון, שבו הרצון לקבל מעילת העילות ועיין בפנים מסבירות.
ומתבאר... זאת אומרת, הרצון לקבל הוא לא נמצא באור, הוא לא נמצא במעציל, לא נמצא בשורש שלנו, אלא זה המצאת יש מאין. זאת אומרת שהוא יש, אבל לפני זה לא היה קיים. מתי זה לא היה קיים? לפני מחשבת הבריאה. שמחשבת הבריאה להיטיב לנבריו היא דבר ראשון. לפני מחשבת הבריאה יש הבורא, המעציל, שהוא טוב ומיטיב. מטוב ומיטיב רוצה להיטיב. להיטיב צריך למי להיטיב? מי זה שאליו אפשר להיטיב? מי שרוצה לקבל את ההטבה. אז אני צריך לקבל, אז אני צריך לברוא את מי שרוצה, מי רוצה רצון. אין, לא צריך איזשהו ייצור באיזשהו צורה, באיזשהו מה, אין ברוחניות דבר כזה, ובכלל אין. גם מה שאנחנו רואים, צורות האלו, זה עולם המדומה. אין דבר כזה, זה לא קיים. יש כוח הרצון. כוח הרצון לקבל, וכוח הרצון להשפיע. שתי כוחות. פיזיקה. פשוט. אז רצון להשפיע קיים מקודם, רצון לקבל נברא על ידו. בדיוק לפי אותה צורה ואותה עוצמה, כמו הרצון להשפיע. זאת אומרת, הבורא ברא נברא בדיוק לאותה המטרה שקבע. ולכן אף אחד מאיתנו לא יכול לחשוב שלא מתאים לעבודה ולא אין לו וזה, לכל אחד מקום שלו בדיוק מדויק, שרק צריכים כמו לפאזל להיכנס לשם. כן.
ומתבאר בזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, דקטר עליון וחמה היא לגבי עילת העילות, דכוונתם על בחינת הרצון לקבל הכלול בנאצל הראשון. ומכנים שינוי הצורה הזו בשם אוכמה, משום שאיננה בהמעציל יתברך.
חושך, ריקנות, חלל, שקע, כל מיני כאלו שמות, נוקבה, נקף.
ועל כן הוא שורש להחושך, שהוא גוון שחור בערך האור והופכי לו.
נו, ודאי שכך אנחנו אומרים. ברוחניות לא שחור ולא לבן ולא, אבל אצלנו כך זה. מילים הם כבר מהעולם שלנו.
ונתבאר בפנים מסבירות, דכמו שדברים גשמיים נבדלים זה מזה על ידי גרזן ומקבת, כן הרוחניים נבדלים זה מזה בשינוי הצורה שיש ביניהם, ובהגדיל לשינוי הצורה עד להופכיות, מהקצה אל הקצה נעשה ביניהם פירוד גמור.
זאת אומרת, אין בעיה בין רצון לקבל ורצון להשפיע מצד הבורא שנברא רצון לקבל. זה כמו שתינוק שמקבל מאימא, אין ביניהם פירוץ, דבוקים זה לזה, נהנים זה מזה, הכל בסדר גמור. עד כדי כך שתראו מה שקורה בטבע, שחתיכת בשר זר יכול לגדול בתוך הגוף הגשמייה בימי ולא להיות זר. אין, העובר ברחם אמו, איך יכול להיות? אנחנו מכניסים איזשהו חלק, כן, נגיד לתוך הגוף, מיד יש סביבו מוגלה, הגוף דוחה אותו, מפרק אותו, מוציא אותו. כן, אנחנו רוצים, אנחנו מתעסקים בהשתלת איברים, עד כמה שזה קשה לעבור את המחסום הזה, דחייה מגוף אחד את הגוף השני. וכאן ההפך, גודל בתוך הגוף אחד גוף השני, וגוף הזה הגדול כל הזמן דואג לו, כל הזמן הכל מכוון רק לטובתו. אין? אנחנו רואים שזה זה, 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 זה דוגמה שהרצון לקבל כלפי רצון להשפיע. רצון לקבל זה העובר, רצון להשפיע זה האם. הם לא מנוגדים זה לזה, הם לא מנוגדים. גם כן הבורא שברא רצון לקבל, הרצון לקבל בעצמו הוא לא מנוגד, הוא לא נמצא באיזשהו הפכיות, לא. אלא אם ישנה המטרה להביא רצון לקבל לצורת ההשפעה, אז לפי כוונות הם נעשים אחר כך מנוגדים. זאת אומרת, ישנה עכשיו ההתפתחות, כן? קודם כל זה רצון השפעה וקבלה, הבורא ונברא, אין ביניהם שום בעיה. כן? אחר כך אנחנו מגיעים למצב של הכוונות, שכוונה הבורא, כוונה, כן? זה הרצון. לפי הכוונה הם ממש הפוכים, כאן הם מחוברים יחד, כן? אחד כלפי השני, וכאן הם הפוכים, כאן זה כוונת השפעה, וכאן זה כוונת הקבלה, אז הם הפוכים ממש מקצה לקצה, מאפס עד אינסוף. ואז כוונה אנחנו צריכים לתקן ולא רצון. רצון נשאר אצלנו, ברצון אנחנו נמצאים תמיד, רצון לקבל, כוונה הייתי חייבת להיות על מנת להשפיע. ובזה אנחנו מתבלבלים בדרך כלל, אנחנו חושבים רצון אנחנו צריכים, מי שרוצה לשבור את הרצון זה דתות, זה אמונות, הם אומרים תקטין את הרצון, אנחנו אומרים ההפך, תגדיל את הרצון ואיתו כוונה על מנת להשפיע, אז פעולה שלך תהיה יותר גדולה בהשפעה. נו, נדבר על זה פעם הבא, בינתיים נעבור לחלק הבא.
ולפני שנעבור לחלק הבא נשיר יחד שיר.
לנו בניין שיש בו שתי קומות, למי שמעוניין את הבורא לראות. בקומה הראשונה נמצאים החברים, ואילו בשנייה את השלם מוצאים. בדרך לבורא אומרים מקובלים, לבטח תגלה אהבת אחים. עונה את הרצון לשאול ולברר, למצוא את העליון, כי שם הוא מסתדר. יש
לחפוץ. תדאג לחברים, עשה זאת בשמחה, היא רק בין האחים נמצאת אהבה. הדרך לעבור לאורחים מקובלים, לבטח תגלה שאהבת אחים שמעוניין את הבורא לראות.